שלום לכולם, אני רוצה בבקשה ללמוד איתכם ואני מעוניין להסתכל על חנוכה דרך עיניו של הרמב״ם וחכמי המסורת. הספר הראשי של הרמב״ם היא המשנה תורה. לאותו ספר היה תפקיד אחד שהרמב״ם כותב במבוא מה התפקיד שלו במשנה תורה. מה התפקיד של משנה תורה? נו, מישהי אפשר להגיד לי? מה? לא שמעתי. לאחל את כל התורה שבעל פה. זה אומר, מה הרמב״ם, באמת, מה הרמב״ם אומר על זה? הוא אומר משהו שבגלל מה שהוא כתב במבוא, הם שמו אותו בחרם. שלא יצטרכו ללמוד את כל הש"ס, כן? תורה שבכתב, ורק את משנה תורה, לא צריך לקרוא את כל המחלוקת שיש בתלמוד. לא צריך את זה. אני אביא לכם את כל התורה שבעל פה, צריך רק את תורה שבכתב ואת הספר שלי, וזהו, לא צריך שום ספר, לא צריך עוד שום ספר. וזו הסיבה שהם שמו אותו בחרם, וזו הסיבה שהם שרפו את הספרים שלו. ואנחנו לומדים כשאנחנו שורפים ספרים של יהודי, אז עוד מעט הגויים שורפים את הספרים שלנו, כיוון שאחרי ששרפו את הספרים של רמב״ם, הם שרפו גם כן את הספרים שלנו. הגויים שרפו את הספרים שלנו, ויש לנו באמת בתשע באב אנחנו אומרים שעלי שרופה באש, זה אחד מהקינות, זה מדבר מה קרה אחרי שהם שרפו את הספרים של הרמב״ם. אני זוכר פעם ראשונה, והאמת היא רק פעם אחת, שאני הייתי בחרם, אני קיבלתי כמה טלפונים. אני הייתי בחרם כיוון שאני דאגתי שיש כשרות בדרום פלורידה, ואני עשיתי איזו הסכמה עם רבנים אחרים ועם הציבור הרחב של יהודים, והסיבה שהם שמו אותי בחרם זה בגלל שכמה מהאנשים שאמרו שהאוכל שלהם כשר באמת לא היה כשר, והם היו מהציבור החרדי. למרות שהם אמרו שהאוכל שלהם כשר, לא היה כשר, הם לא אכלו את האוכל שלהם, אבל אני עבדתי שיהיה אוכל כשר בקהילה שלי, אז הם עבדו נגדי, והם אמרו בגלל שיש לי קשרים עם הציבור הרחב ועם היהודים שהם רפורמי וקונסרבטיבי והם לא דתיים, אז הם צריכים להיות נגדי, והם עבדו שהקהילה של סאטמר ישים אותי בחרם. אז אני קיבלתי שלוש טלפונים. אחד מרב חשוב, שמו רב אבי וייס, להגיד שאני רק בן 29 והם שמו אותי בחרם, וכל הכבוד לי, בגלל שהוא, הם שמו אותו בחרם, אבל הוא היה בן 35, אני קיבלתי את הכבוד ב-29. ואני קיבלתי עוד שיחה מרב לוקסטין, ואני זוכר שאני קיבלתי שיחה מרב ריסקין. הוא אמר לי, תדע, אני יודע שאפשר לגייס הרבה כסף אם הם שמו אותך בחרם, אפשר לגייס הרבה כסף. יש לי הרבה ניסיון עם זה, שהם שמו אותי בחרם, ואני גייסתי הרבה כסף מזה. אז תדע, זה לא כל כך בעייתי כשהם שמו אותך בחרם. אבל האמת היא, הסיבה שהם שמו אותי בחרם זה בגלל שאני דאגתי על הכשרות, ובסוף העניין, אחרי כל הסיפור, האמת היא, הבית דין של סאטמר, גם כן הם ביקשו מחילה כיוון שהם, אחרי שהם באמת דאגו על מה הסיבה שהם רצו לשים אותי בחירום, הם ראו את הסיבה שבגלל שאני דאגתי על כשרות. אני רק אומר את זה כיוון שאני מבין קצת מה זה חירום. אז מה קורה כאן? אז הרמב״ם אומר הרמב״ם אומר בהקדמה שכל העניין של משנה תורה זה להגיד, להסביר את כל תורה שבעל פה. אז אפשר להבין מהרמב״ם איך הוא מסדר את ההלכות כמה דברים על תורה שבעל פה. אז בבקשה נא להתבונן בסדר של החגים במשנה תורה לעומת הבדל בסדר החגים של רב יוסף קארו. אם אנחנו רואים במקור מספר שניים, כן, הרמב״ם, ברמב״ם ספר זמנים, יש את הרשימה של איך הרמב״ם שם את כל הלכות של החגים, ויש במקור מספר שלוש איך השולחן ערוך יוסף קארו 200 שנים אחרי הרמב״ם, איך הוא שם את כל הלכות של החגים. מה ההבדל בין הרמב״ם והשולחן ערוך? יש הבדל, מה ההבדל? נו? מה? סדר? יש קצת, זה שונה אחד לשני, אבל יש עוד עניין? יפה. אני לא, זו פעם ראשונה שאני רואה את זה, אז תודה רבה לך. עוד דברים? כן? איזה, מה ביחד? אצל הרמב״ם, מגילה וחנוכה ביחד, ואצל השולחן ערוך, מה זה? זה בנפרד. ועוד עניין, לפי השולחן ערוך, 200 שנים אחרי הרמב״ם, איך השולחן ערך, איך הסדר של השולחן ערך, זה קודם כל זה מה? חנוכה ופורים. למה השולחן ערך עושה את זה? זה הסדר של השנה. ומה הרמב״ם 200 שנים קדימה? הוא לא עושה את זה כמו הסדר של השנה. הוא עושה את זה הלכות מגילה וחנוכה. זה לא לפי סדר השנה. אז למה הרמב״ם לא עושה את זה לפי סדר השנה? מה הסיבה של הרמב״ם? סדר היסטוריה, כן, סדר היסטורי. שלפי הרמב״ם, לפי רב יוסף קארו, הוא מסדר את החגים לפי סדר הקרונולוגי של לוח השנה, דהיינו לוח השנה חנוכה נופלת לפני פורים. לפי הרמב״ם הוא רשם את החגים לפי סדר הקרונולוגי לא לפי סדר הקרונולוגי, אבל לפי סדר של היסטוריה. ולמה זה חשוב? בגלל שאם אפשר תסתכלו במקורות מספר 4 ומספר 5, אנחנו רואים משהו על מגילה, על פורים, שזה מאוד חשוב. מה אנחנו רואים במקור 4 ובמקור 5? מה אנחנו לומדים? מה הגמרא אומרת לנו במקור מספר 4 ובמקור מספר 5? מה היה אתגר אצל פורים? מה? לא שמעתי. זה לא מן התורה. איך אפשר לעשות עוד חג חדש? זה לא מן התורה. וזו הסיבה שאסתר ומרדכי הם ביקשו יותר מפעם אחת כיוונו לדורות. והחכמים אמרו, חדש עשו מן התורה. אין לנו את האפשרות לעשות את זה. אבל בסוף הם למדו שמותר לעשות את זה בגלל שיש לנו את האחריות שכשיש משהו שקרה לכל עם ישראל ואנחנו ניצור מאיזה טרגדיה, אנחנו אפשר לסדר חג. אז פורים הוא לא רק חג של פורים, אבל פורים זה משהו יותר גדול. פורים הוא המתיר לכל החגים דרבנן. היכולת לייסד חנוכה, או גם היכולת לסדר יום עצמאות ויום ירושלים, נובע מהעובדה שפורים הוא דוגמה שיש לנו את הכוח
ולא רק את הכוח, את האחריות לקבוע חג חדש בעת שעם ישראל ניצול מאיזה אסון. וזה הסיבה שהרמב״ם עושה משהו, זה הסיבה קודם כל שזה הלכות מגילה וחנוכה ביחד, כיוון כל הסיבה שיש לנו חג של חנוכה בגלל שזה נובע מפורים. זה דבר ראשון. דבר שני, בבקשה גם כן, נא להסתכל במקור מספר 6, or אנחנו רואים משהו בהלכה ג' והלכה ד'. אנחנו רואים משהו עם השפה של הרמב״ם. הרמב״ם בהלכה ג' והלכה ד' במקור מספר 6, הרמב״ם אומר משהו מאוד מעוניין שם, השפה שלו. מישהו רוצה להקריא את זה בבקשה? כן. כן. הם אסורים בהספד ותנית כימי פורים. למה אנחנו אפשר לעשות את זה בחנוכה? כי ימי פורים, כל המתיר נובע מפורים. בבקשה, בהדלקת הנרות. כקריאת המגילה, כל פעם שהרמב״ם מבטא איזה עניין של חנוכה, הוא מיד צריך להגיד שהרשות לעשות את זה נובע מפורים. הלכה דלת? כל שחי בקריאת המגילה, בקריאת המגילה חי בהדלקת נר חנוכה, כיוון שאי אפשר לעשות משהו יותר חזק מפורים. אז אנחנו לומדים משהו כאן. הרמב״ם, שהוא אחראי על כל עניין של תורה שבעל פה, הוא מבטא את כל סורת החנוכה, שזה נובע מההלכות של פורים. וגם הרמב״ם עושה עוד משהו, בהלכה א' והלכה ב', הוא מספר את הסיפור של חנוכה. הרמב״ם מספר את הסיפור של פורים? לא. מספר את הסיפור של פסח? לא. למה הרמב״ם מספר את הסיפור של פורים במקור מספר 6? את הסיפור של חנוכה, ולא את הסיפור של אף חג אחר. למה הרמב״ם עושה את זה? מבין את השאלה שלי? יש מישהי תירוץ, תשובה לזה? ראיתם את זה? כן, ראיתם את זה? כן? ובטח כולם מכירים את כל משנה תורה, וכולם יודעים שאין באף מקום אחר שהרמב״ם מצטט את הסיפור של החג. והסיבה שהרמב״ם אף פעם מצטט את הסיפור של החג זה בגלל שכל חג אחר, איזה סוג של תורה כל חג אחר? מה? לא, מגילה זה לא מדאורייתא, אבל אסתר זה לא מדאורייתא, פורים זה לא מדאורייתא, אבל יש לו את הסיפור איפה? במה? בתנ"ך. הסיפור של חנוכה זה סוג תורה שבעל פה או סוג של תורה שבכתב? מה? איזה סוג של תורה זה? הסיפור של חנוכה. אני לא שומע. תורה שבעל פה. מה התפקיד של הרמב״ם? לכתוב את כל תורה שבעל פה. אז הסיפור של חנוכה זה תורה שבעל פה. אם הסיפור של חנוכה זה תורה שבעל פה, אז הרמב״ם צריך לכתוב את זה בתוך משנה תורה. משנה תורה זה לא רק שולחן ערוך, שזה הלכות. זה כל התהליך של תורה שבעל פה. ולכן הרמב״ם צריך להגיד לנו את כל הסיפור של חנוכה, כיוון שזה מתורת שבעל פה ולא מתורת שבכתב. עוד משהו מאוד מעניין כאן, שאנחנו רואים בהלכה ה' וו, זין, ח' ת' י' 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 ב' וכולי, אנחנו לומדים בתוך הלכות של חנוכה, הרמב״ם שם כל הלכות של מה? בתוך הלכות של חנוכה. של מה? הלל. למה הרמב״ם, שהוא כל כך מדויק עם כל הדברים שלו, למה הוא שם אותם בהלל? אם אנחנו כותבים את משנה תורה, איפה אנחנו נשים את כל הלכות של הלל? איפה? סוכות, יכול להיות, למה לא פסח? איפה שולחן ערך? שם כל ההלכות של הלל. בהלכות של תפילה. כן? למה? כיוון אנחנו אומרים הלל, מתי? באמצע תפילה. אז למה הרמב״ם שם את כל ההלכות של הלל באמצע ההלכות של חנוכה? זה ממש כמו הרמב״ם כותב את כל משנה משתתור שלו, פתאום הוא אומר, שכחתי את ההלכות של הלל. אבל בסדר, אני אשים אותם איפה שאני שכח, אני אשים אותם, אין הרבה הלכות של חנוכה, אני אשים אותם בתוך כל ההלכות של חנוכה. למה הרמב״ם שם את כל ההלכות של הלל בתוך הלכות של חנוכה? חשבנו על זה פעם? כן. יפה מאוד, הרב סולובייצ'יק אמר כמעט אותו דבר, כמעט אותו דבר, אז את צריכה להגיד את זה כמו הרב סולובייצ'יק, אז נעבוד על זה ביחד, נעבוד על זה ביחד. יש עוד תשובה? זה באמת מה שרב סולובייצ'יק אמר, זה באמת, כמעט אותו מילים, אבל רב סולובייצ'יק אמר את זה באנגלית. זה באמת אותו, כמעט אותו מילים. מה רב סולובייצ'יק אמר? רב סולובייצ'יק אמר ככה. בתפילה, בדרך כלל, יש מעמד אחד של שבח לקדוש ברוך הוא. יש הלל של תפילה. הלל של תפילה. הלל הדיבור. הלל הדיבור. בחנוכה יש שני מעמדים של הלל. יש הלל של דיבור, אנחנו אומרים באמצע חנוכה הלל בתוך התפילה, אבל גם יש עוד מימד של הלל, זה נקרא הלל המעשה, הלל המעשה. ומה זה המעשה של הלל? מה זה המעשה של הלל? כשאנחנו מדליקים את הנרות, מה אנחנו אומרים? כדי להודות ולהלל. אז אנחנו רואים את השיא של הלל, לא בתפילה. אנחנו רואים את השיא של הלל רק בתוך הלכות של חנוכה. אז אנחנו רואים את זה, אז הרמב״ם הוא מחכה עד החג של חנוכה, כי השיא של הלל זה לא בתפילה. השיא של הלל זה איפה שיש חג, שיש הלל הדיבור, והלל של המעשה, את שניהם בבת אחת. אז הרמב״ם חיכה עד, לא כמו השולחן ערוך, ולא כמו אנשים אחרים שחיבו את ההלכות, כיוון התפקיד של הרמב״ם במשנה תורה, זה לא רק לתת לנו ספר של הלכה, אבל ספר להבין את הרעיונות של תורה שבעל פה. והשיא של הלל, זה במקום שיש הלל הדיבור וגם הלל של המעשה. הבנתם? כן, בסדר? ובואו נעיין בעוד עובדות מעיינות על חנוכה כפי שדונו על ידי בעלי המסורה. איפה החז"ל כתבו כל הלכות של חנוכה? איפה? במסכת שבת. למה במסכת שבת? למה? לא שמעתי כולם. מה התשובה? אפשר להגיד לי? נרות חנוכה, נרות שבת, יכול להיות, זה הסיבה. אבל האמת היא, אני חשבתי שהמקום הכי טוב זה במסכת מסכת מגילה, כיוון מגילה זה מדברת, מסכת מגילה מדברת על עניין של, כן, של החגים של דרבנן, או מסכת תענית שמדברת על איך להגדיר תענית משהו מדרבנן, שיש לנו את העצמאות, את האפשרות לעסוק חגים או תעניות. אבל הבעלי המסורת חשבו לשים את כל הלכות של חנוכה, אין הרבה הלכות של חנוכה, וגם את הסיפור של חנוכה במסכת שבת. אז חשבתי, אותו רעיון יכול להיות זה עניין של פתילה וכולי וכולי וכולי, וזה הסיבה שהם שמו באותו מקום, אבל אני חשבתי, יכול להיות, שיש משהו, הרעיון יותר גדול מזה, שזה עניין של פתילה. אתם חושבים שיכול להיות שיש עוד רעיון על זה? למה חזל, למה הבעלי המסורת, הם שמו את כל הלכות של חנוכה באמצע השבת ולא באיזה מקום אחר? או רק בגלל העניין של פתילה? יש עוד רעיון? מה הפירוש? יפה מאוד, יכול להיות שבגלל ששבת זה משהו קריטי וזה דרייתא, לשים את זה באמצע זה להגיד שזה גם חשוב. מסכים איתך, אבל לא בגלל הסיבה שאת אמרת. אבל אני מסכים איתך. עוד רעיונות? יפה. באמת, שתי תשובות חשובות. עוד רעיונות? אז אני רוצה רק להגיד, יכול להיות שזה הרעיון שלי, יכול להיות שזה לא טוב, יכול להיות שזה טוב. אתם אפשר להחליט אם זה בסדר או לא בסדר. אני חושב ככה. הפוקוס של שבת, מה הפוקוס של שבת? מה הפוקוס של מסכת שבת? זה לסגת מרשות הרבים לטובת רשות היחיד, כן? בשבת אנחנו לא יכולים להעביר דברים לרשות הרבים, וזו הסיבה שאנחנו עושים עירוב, שאנחנו עושים קרמלית מקרמלית לרשות היחיד, משהו כזה. אז שבת, באנגלית אומרים, ה-theater של experience, החוויה של שבת, זה הרשות היחיד, כן? זה רשות היחיד, זה בבית שלנו, כן? זה החוויה של שבת, בבית שלנו, אפילו לא בבית כנסת שלנו. החוויה של שבת, נרות שבת, קידוש, כל המצוות, רוב המצוות של היום של שבת, זה בבית שלנו, ברשות היחיד. אבל חנוכה, מה המקום של חנוכה? רשות היחיד? לא. חנוכה זה מה? רשות הרבים. רשות הרבים הוא המהות של חנוכה. אנו מדליקים נרות חנוכה לכיוון למה? לכיוון של רשות הרבים. עד מתי אפשר להדליק נרות חנוכה? עד מתי? עד שתכלה רגל מן השוק. עד שיש אנשים בתוך הרשות הרבים. אז אני חושב שיש סינרגיה בין שבת לחנוכה. יהודי שכל הפוקוס שלו זה שמירת שבת, והוא או היא חי רק ברשות היחיד, לא מצליח לממש את האחריות שלנו במרחב הציבור. לגרש את החושך בעולם ולהביא את האור של תורה, הערכים שלנו, המסירות שלנו לעולם. אנחנו צריכים לגור ברשות היחיד, אבל גם צריכים לגור ברשות הרבים. בלי לגור ברשות הרבים, אנחנו אי אפשר לעשות את האחריות שלנו. לעומת זאת, היהודי שכל הפוקוס שלו ברשות הרבים, ואין לו זמן ברשות היחיד, מה קורה ליהודי שכל פעם הוא ברשות היחיד ואין לו זמן ברשות הרבים? ואין לו זמן ברשות היחיד. מה יכול להיות לקרוא ליהודי שאין לו את השבת, אני לא מגדיר רק את השבת, שאין לו את הרשות היחיד, שאין לו זמן רוחני פרטי? מה הוא מאבד את עצמו, או לפחות הוא מאבד את הזהות היהודית שלו, כן? הזהות היהודית שלו. אז לשנות את העולם על בסיס ערכי היהדות, מה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים גם חנוכה וגם שבת. אנחנו צריכים את שניהם ביחד. וזו הסיבה, אני חושב, שהבעלי המסורת, הם שמו כל החנוכה באמצע שבת. למרות את כל העניין, וזה חשוב, לא לזלזל בחנוכה. אבל זה יותר מזה, זה להגיד שיש איזו סינרגיה בין שני החגים של שבת וחנוכה. הפוקוס על רשות הרבים עם כניסה לרשות היחיד. ובאמת, כך אני רואה אתכם והלימוד והתוכנית שלכם משלבים את שני הפרדיגמיות, כן? אתם ברשות הבית מדרש, זה הרשות היחיד, ואתם גם כן מבינים שיש להם אחריות ברשות הרבים. אז אני חושב זה כל העניין, למה הבעלי המסורת הם שמו את כל העניין של חנוכה בתוך שבת. עם תבונה זו, אני חושב שאפשר להבין את המחלוקת בין בית שמאי ובית הלל בצורה יותר מאורגנת, ונעיין ביחד במקור מספר 8. מה אנחנו רואים במקור 8? מספר 8. אנחנו רואים במקור מספר 8 המחלוקת בין בית שמאי ובית הלל, איך אנחנו מדליקים את הנרות חנוכה. מה השיטת של בית הלל? כולם יודעים את זה? מה השיטת של בית הלל? מה השיטת של בית הלל? מעלים בקודש, כן? מוסיפים נרות. מה השיטה של בית שמאי? מורידים. מה הסיבה של בית שמאי? מה הסיבה של בית שמאי? כנגד פרי החג. איזה חג בית שמאי מדבר על איזה חג? סוכות. במשך הרבה שנים, אני לא הבנתי מה הקשר בין סוכות והרעיון של בית שמאי שאנחנו צריכים להוריד כמה נרות שאנחנו מדליקים כל יום. אני לא הבנתי את זה. מישהי מבין את זה? מה הקשר בין סוכות וחנוכה? אני חושב שאת צודקת כמעט 100%. אני רוצה להסביר את זה קצת יותר, אבל אני חושב כולם שמעו מה השם שלך? מה? רינת. כולם שמעו מה רינת אומרת? אמרה? כולם שמעו? לא. אני צריך לצעוק את זה, כיוון שאת צודקת. לא שומעים.
כמו שבסוכות יש הקרבת קורבנות גם עם גויים ועם עמים אחרים, אז ככה שבחנוכה אנחנו מוציאים את האור כלפי החוץ על הרחוב, לא שומרים רק אצלנו.
יפה. נשים את זה בצד בשביל דקה. נשים את זה בצד. יש עוד מחלוקת בין בית הלל ובין שמאי בנושא של אש. כן, יש עוד מחלוקת. יש מחלוקת אחת, עניין של נרות חנוכה, אבל יש עוד מחלוקת בש"ס לגבי הבדל בין בית שמאי ובית הלל בעניין של אש. מה המחלוקת? איזה עניין? מה? הבדלה. מה המחלוקת בין בית שמאי ובית הלל? בית שמאי אומר שעל האש מברכים איזה ברכה? ברא מאור האש. מה בית הלל אומר? מראש, מה ההבדל בין בית שמאי ובין הלל? אחד עבר ואחד הווה ועתיד, כן? בית שמאי מדבר על עבר ובית הלל מדבר על הווה ועתיד. האם המחלוקת על האש בחנוכה ובאש בהבדלה זה מחלוקות נפרדות, או יכול להיות שזה רק מחלוקת אחת? מה אתם חושבים? מחלוקת אחת או יותר ממחלוקת אחת? מחלוקת אחת או שתיים? נו, מה אתם חושבים? אותו מחלוקת? אז אפשר להסביר לי איך זה יכול להיות שזה אותו מחלוקת? מה הנקודה של המחלוקת? אוקיי, אוקיי, עוד? יפה, וגם איך זה הולך בשבת, מצי שבת? לא חשבתי את זה אף פעם, זה מאוד יפה. עוד רעיונות? עוד רעיונות? כולם הבינו את השאלה? קודם כל, מה הקשר בין פרי החג וחנוכה? למרות שאני חושב שרינת ענה את השאלה הזאת. וגם האם יש מחלוקת אחד או שני מחלוקת בעניין של אש. כולם הבינו את זה? לפעמים אני דואג בגלל העברית שלי שאני מסביר את זה מספיק טוב. אבל כולם הבינו את זה? כן? בסדר, אוקיי. אז אני רוצה להסביר ככה. אני רוצה להסביר ככה. הנרטיב הכללי פה זה שהאש הוא האלמנט הראשון בבריאה שמשלב את הקדוש ברוך הוא והיצירתיות של בני אדם. אם אנחנו נסתכל במקור מספר 10, אנחנו רואים שיש שני דברים שלא נבראו עד מוצאי שבת. ואחד מהם זה כל עניין של אש. אש זה הדבר, האלמנט הראשון בבריאה שמשלב את הקדוש ברוך הוא עם היצירתיות של בני אדם. איך מודדים עם יצירתיות של בני אדם? לפי בית שמאי, אנחנו צריכים את היצירתיות של בני אדם, אבל זה מסוכן ויכול להוביל לאיבוד הזהות היהודית והקשר עם הקדוש ברוך הוא. זה מסוכן. יצירתיות של בני אדם כולם נחשוב שאנחנו אפשר לעשות מה שאנחנו רוצים לעשות בלי הקדוש ברוך הוא. כמו העניין של, לדוגמה, מגדל בבל. ובאמת אני חושב זה מה שקורה עכשיו עם החרדים והיציאה לעבודה. זה הכל המחלוקת לצאת לעבודה או לא לצאת לעבודה. ולכן, לפי בית שמאי, שיש באמת סכנה עם יצירתיות, לכן לפי בית שמאי, בחנוכה אנחנו הולכים לפי הדוגמה של סוכות. בסוכות אנחנו מקריבים קורבנות לכל האומות העולם, כן? העם היהודי מביא קורבנות לכל העולם כאילו מזמנים אותם שאנחנו אפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא ביחד. אבל בחג האחרון של סוכות אנו חוזרים להקריב קורבנות למען הקשר האישי שלנו עם הקדוש ברוך הוא. ולכן, מה בית שמאי אומר? בית שמאי אומר, בחנוכה, שזה חג של רשות היחיד או רשות הרבים, חנוכה. חג של רשות הרבים. אנחנו ממעטים את הנרות כמו שאנחנו עושים בעוד חג של רשות הרבים. החג של סוכות. כיוון בסוכות אנחנו דואגים שאנחנו כל הפעם, כל הזמן בחוץ, אנחנו דואגים מה שקורה אצלנו בפנים, אנחנו ממעטים את הקורבנות. אז גם בחנוכה זה אותו רעיון, ולכן אנחנו ממעטים את הנרות להגיד לנו בסוף מה שזה חשוב, הדו-שיח של כל יהודי עם הקדוש ברוך הוא. ובמצאי שבת בית שמאי אומרים, מה זה הבדלה? הבדלה זה מהותו של קידוש על השבועה. זה כל הסיבה של הבדלה. אנחנו מקדשים את השבת ואנחנו מקדשים אחרי זה בסוף השבת השבוע. אז אנחנו מקדשים את השבוע, מה אנחנו עושים? מעבירים את האנרגיות שלנו לרשות הרבים. אנחנו עוזבים את הרשות היחיד ומתחילים השבוע החדש של תיקון עולם. ולפי בית שמאי זה מסוכן. זה מסוכן לצאת מן האווירה של שבת. ואנו עוללים לאבד את הזהות שלנו. לכן צריכים להגיד לפי בית שמאי ברא מאור האש כדי לזכור הקשר הראשון בין הקדוש ברוך הוא ובני אדם. זה אותו רעיון, איזה האלמנט הראשון שברא בשיתוף פעולה עם הקדוש ברוך הוא ודואגים על יצירותיות שלנו. לכן לפי בית שמאי בחנוכה חג של רשות הרבים ובהבדלה זה זמן שאנחנו נכנסים לרשות הרבים, אנחנו רק עושים משהו, מה שקרה בעבר, מה שמסמל שהעיקר לא לשכוח את הזהות היהודית שלנו. בית הלל אומר משהו אחר. בית הלל אומר, אני מסכים איתך בית שמאי, יכול להיות שהיציאה לעולם הרחב עלול להיות מסוכן. אבל עם כל הקושי, זה התפקיד של כל יהודי. מעלים בקודש, אנחנו צריכים להוסיף עוד אור בעולם, ואין מורדים. אנחנו מגדלים את האור בעולם, אנחנו לא מוותרים. אנחנו מברכים כל מצי שבת, בורא מראי האש, בגלל מה התפקיד שלנו בחיים שלנו, מה התפקיד שלנו. אנחנו צריכים להדליק עוד יותר אורות בעולם. אנחנו צריכים לדאוג על החושך בעולם. אנחנו מתכוונים לאור שאנו עתידים להדליק בעולם. למרות שזה אתגר, זה אחריותנו, זה האחריות שלנו. ואני חושב שבאמת זה לא שתי מחלוקות, זה מחלוקת ראשי בין ההשקפה של בית שמאי וההשקפה של בית הלל. מה הגישה שלנו לעולם המודרני? אם אנחנו צריכים, בגלל שיש אתגרים, אם אנחנו צריכים לחיות רק ברשות הרבים, או אנחנו באמת צריכים לקחת את השמן זית זך שנובע מהבית מדרש, מהרשות היחיד, ולתת את השמן זית זך ולהביא את זה לרשות הרבים. זה המחלוקת בין בית שמאי ובית הלל. ואני חושב שכולנו מייצג את הגישה של בית הלל, שזה השקפה שלנו, מעלים בקודש, חיים ברשות הרבים, וגם ברשות היחיד, שאנחנו מבינים את העניין של בורא מראי האש, את האחריות לגרש את החושך בעולם. ואני באמת חושב שאתם המכבים המודרניות, אתם מבינים את הרעיון הזה. אני חושב שבשבילכם חנוכה זה רק לא 8 ימים, זה כל החיים שלכם. ובעזרת השם, ביחד יהיה לנו את הכוח ואת האומץ לקדם את העובדה החשובה שלנו, להבין למה החכמים שמו את כל ההלכות של חנוכה בתוך מסכת שבת. להבין שזה לא מחלוקת, שתי מחלוקת נפרדות בין בית שמאי ובית הלל לגבי עניין של אש. זה מחלוקת אחת על האלמנט הראשון שבני אדם נברו עם הקדוש ברוך הוא. שכל התפקיד שלנו זה מעלים בקודש, שכל התפקיד שלנו לעשות בורא מראי האש, לעשות את האחריות שלנו לעולם, אבל האחריות שלנו בעולם לרשות הרבים זה מושרש ברשות היחיד שלנו, בבית מדרש, בבית שלנו, בבית היהודי שלנו, שאנחנו כולנו אפשר להבין את המסר שלנו, את הרעיונות שלנו, את המסירות שלנו, ויש לנו את האחריות לעשות את זה.
בתוך הרשות הרבים. חנוכה שמח.
בסוף פרק ד' בחנוכה שהרמב״ם בוחר לסיים את הלכות חנוכה, הקלוז'ר שלו זה שבת.
אבל המשפט המדויק במשך הרבה שנים, בעברית יפה גם.